ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור
ויעל חן רביה. אנחנו דיאטניות קליניות מומחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו.
אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה.
היי לכולם, אנחנו כאן שוב, יעל חן רביה ואנוכי ענת תבור, ואנחנו נדבר היום על הנושא שמטריד הרבה מאוד הורים, וזה בעצם הפחד מלטעום מזונות חדשים. כלומר, איזשהו מצב שבו ילדים שפוגשים מזון חדש פשוט מסתייגים ממנו. מה יש לך להגיד על זה, יעל?
יש לי להגיד שזה באמת מלחיץ שהתינוק שלך שאכל מצוין והופך להיות פעוט, פתאום מתחיל להוריד מזונות שהוא קודם אכל אותם בשמחה, וזה קורה בגיל מאוד ספציפי, ויש לזה הסבר, ויש לזה גם פתרון.
אז יאללה, אז בואי נצלול. אז למה בעצם, אני אחדד רגע, אני מניחה שהרבה הורים נתקלים בזה סביב גיל, נגיד שנה וחצי, שנתיים, שלוש, לפעמים זה זולה גם טיפה יותר מאוחר, אבל כרגע אנחנו מדברים על השלב היותר מוקדם, היותר צעיר של ילדים, שבתור תינוקות הם כזה, כל מה שנתנו להם, אכלו בשמחה, ופתאום הם אומרים, לא, לא, לא בשבילי, אני לא אוהב את זה. או לא אומרים, אלא פשוט מביעים את זה בזה שהם דוחים את האוכל, דוחים את הכפית, מעיפים את האוכל הזה כששמים להם אותו על הצלחת, או פשוט מסרבים להכניס אותו לפה.
אז כן, פעוטות מתוכנתים להיות חשדנים בשלב מסוים, ומורידים סוגים מסוימים של מזונות שהם אכלו קודם, למשל ירקות, פירות, ויש לזה שם לתופעה הזאת, זו תופעה שהיא לגמרי מוכרת וידועה ונורמלית שהיא קורית, והשם שלה הוא נאופוביה, והיא בעיקר קורית סביב הגילאים האלה של שנתיים.
נאופוביה, המשמעות של המונח, נאו זה חדש ופוביה זה פחד. זה בעצם פחד ממזון חדש או מכל דבר חדש. זה יכול להיות אגב גם עם אנשים לא מוכרים. אבל אנחנו מדברים כרגע על הנושא של האוכל. אז בעצם זה איזשהו מנגנון הגנה פנימי מובנה אצל הילדים. והמטרה שלו היא להגן על הילדים מפני מזון שעלול להיות ממש רעיל בשבילם. למשל ילד שמסתובב ככה מתחיל להיות טיפה יותר עצמאי, מסתובב, חוקר את הסביבה שלו, אם הוא לא יפחד מדברים לא מוכרים, הוא עלול להכניס לפה שלו כל מיני דברים מאוד רעילים ומסוכנים. אתם תחשבו על גרגירי יער כלשהם שהוא לא מכיר ולא יודע, אם הוא היה מכניס אותם לפה הוא יכול למות בדקות. אז מתעורר בתוך המנגנון הפנימי האבולוציוני איזשהו חשד שאומר, רגע, אם את המזון הזה אני לא מכיר, אני לא אכניס אותו לפה. אני לא רוצה להתקרב למשהו שעלול אחר כך לגרום לי איזשהו נזק. הבעיה היא שזה מושלך גם על דברים שהם לגמרי טובים ומצוינים עבורנו, ויוצא שילדים פשוט מתחילים גם דברים שהם הכניסו לפה בעבר, אז הם מתחילים להיות חשדנים, בעיקר אם נגיד אנחנו משנים את המרקם. אז אם פעם נניח הוא היה אוכל מחית של פרי, ועכשיו הוא רואה את הפרי בצורתו החדשה, מבחינתו זה אוכל חדש, לא מוכר, הוא גם לא מעורבב עם טעמים נוספים, כי זה פשוט הפרי עצמו, ואז הוא מתחיל להיות חשדן, או סתם נתתי דוגמה פרי, כן? זה יכול להיות כל אוכל חדש.
אז מה עושים?
שאלה מצוינת. מה את ככה מהניסיון שלך? עם ילדים, מה הדברים שאת ראית שיכולים לשפר את המצב?
אני יכולה להגיד מהניסיון הפרטי שלי עם הבת שלי, וגם לומר שזה לא מחויב המציאות שכל הילדים יעברו את השלב הזה. אני יכולה לספר מהבת שלי שכשהיא נכנסה לשלב הזה של הנאופוביה, היא פתאום הפסיקה לאכול מנות של בשר. וזאת נקודה שהרבה פעמים הורים פתאום אומרים, אוי, הילד הוא צמחוני מילדות. אבל לא, אנחנו יודעים גם מהספרות וגם מהשטח שכל הרעיון הוא שהם מאוד מאוד חוששים, הם ממש יש להם תחושה של פחד מול המזון, אבל אם נותנים לתקופה הזאת לחלוף, הם חוזרים לאכול את המזון, בתנאי שזה יוגש להם שוב ושוב, זאת אומרת, אנחנו לא אמורים להפסיק להגיש להם כשזה קורה, אלא לשים בצלחת, והם יכול להיות שתקופה של כמה חודשים הם לא יאכלו, אבל בסופו של דבר הביטחון יחזור להם, והם יוכלו לטעום את זה שוב ושוב. העניין הוא שאם נכנסים ללופ כזה של, אוקיי, הילד לא אוכל וזה מלחיץ, אז בוא ננסה לתת לו לפחות את הנקניקייה או השניצל המעובד, כי את זה הוא כן אוכל, אנחנו מקבעים בעצם את הנאופוביה, ולא נותנים להם הזדמנות להתמודד עם החשש הזה, ולעבור אותו, ולהיפתח שוב לאכילה מגוונת. אז נכון. בשורה התחתונה, מה שהורים צריכים לעשות, כשזה קורה, להמשיך ולהציע לילדים ולשים להם בצלחת, בדיוק את מה שהם הגישו קודם, ולהתייחס לזה בצורה מאוד עניינית, לא לשדל, לא לעודד, כי זה באמת התחושה שלהם, התחושה הסובייקטיבית, היא של ממש פחד. לא יעזור לשכנע את הילד, או ללחוץ עליו בכל מיני אופנים, ועם הזמן זה שוכח, ונעלם.
כן, אז אני רוצה רגע, אני רוצה להרחיב על זה שנייה, על שני הדברים. קודם כל, על העניין הזה של ההגשה של המזון כמו קודם. ואני אתגר גם, כן? הרבה פעמים קורה שכשאנחנו שמים לילדים משהו, הם פשוט מעיפים אותו מהצלחת. הם כבר מספיק בוגרים מצד אחד בשביל לשבת וככה להיות יותר סלקטיביים. אז גם פה אנחנו צריכים איזשהן אסטרטגיות כאלה שהם ימנעו את המלחמה הזאת שאנחנו שמים להם משהו, הם מעיפים אותו, לא רוצים לאכול אותו, ואז נעשה שם מן בלגן כזה, והם מתעצבנים, ואנחנו מתעצבנים, כאילו כל האווירה מתקלקלת הרבה פעמים. אז מה שאני מאוד ממליצה לעשות בשלבים האלה, זה לא לשים להם קודם כל את אותה כמות של אוכל, מהמזון שהם לא רוצים לאכול, אלא פשוט בעדינות להמשיך ולהציע טעימות קטנות, מאותו מזון שהם היו רגילים לאכול ולא רוצים אותו עכשיו, ומן ככה שיהיה מונח על ידם. כי הרבה פעמים קורה שילדים פשוט הופכים את כל הסיפור הזה למעין מלחמה כזאת. אנחנו שמים, הם מעיפים, אנחנו שמים, הם מעיפים, ואז אנחנו מקבלים תסכול, ופשוט באיזשהו שלב ההורים מפסיקים לנסות להציע, כי הם אומרים, טוב, אין מה לדבר, הילד לא רוצה, מה, אני שם לו את זה שוב ושוב. אז גם משהו שנכון, את נתקלת בזה שהורים אומרים, ניסיתי וניסיתי, ולא הלך לי. לא הלך לי, אז עזבתי את זה, נכון? אלא שאז גם קורה עוד משהו לפעמים לא נעים, מה זה לא נעים? משהו שהוא לא כל כך מוצלח, וזה שההורים פשוט מפסיקים להגיש בכלל את האוכל הזה לשולחן. ואם הילדים לא אוכלים ביחד עם כל המשפחה, אלא מושיבים אותם בנפרד, ומאכילים אותם בסוג של כזה וקום, רק ההורה והילד, ההורה לא אוכל, לא מדגים, לא כלום, נותן לילד את האוכל. אז הסיכוי, כן, להחזיר לאוכל של הילד את אותם דברים שהוא לא רוצה למגוון, הוא מאוד קטן, נכון?
כן, ואני גם חושבת בכלל שאם אנחנו מדברות על העניין הזה של חשיפה חוזרת, זה נכון בכל גיל. ככל שהילד גדול יותר, אנחנו צריכים להשקיע זמן ממושך יותר ומספר רב יותר של חשיפות. למשל, ראו אצל תינוקות שכדי לעזור להם לקבל מזון חדש, כן? לא מזון מוכר, אלא מזון חדש, אנחנו צריכים חשיפה של 5 פעמים לערך, וברגע שאנחנו מדברות על הגילאים האלה שלנו, גיל 2, זה משהו כמו 15-20 חשיפות. ועוד כלל שהוא חשוב, לא לעשות את זה יום אחרי יום, אלא לעשות ככה את זה כל יומיים, 3, לתת קצת מרווחים של ימים בין חשיפה לחשיפה. אז העניין הזה של התמדה ולא להתייאש הוא מאוד מאוד קריטי, גם כשאנחנו מציגים מזונות חדשים וגם מזונות מוכרים. עוד טיפ שאפשר לתת להורים זה לצרף מזון מוכר לצד מזון חדש. לדוגמה, אני יכולה לתת שאם ילדים אוכלים למשל גבינה או קוטג', ואנחנו רוצים לעודד אותם לאכול ירקות חדשים, אז להגיש להם רצועות של ירקות עם המטבל שמוכר להם. או אם אנחנו רוצים שהם יאכלו איזושהי מנת חלבון חדשה, ויש טעם של רוטב שהם מכירים, אז לצרף את זה לאותו מטבל של רסק עגבניות שמוכר להם, ובצורה כזאת זה עוזר להם לקבל מזון חדש.
נכון, נכון, זה רעיון מעולה, כי לפעמים כשאנחנו טיפה ככה מטשטשים את הדבר הספציפי עצמו, שהוא לא מוכר, ואנחנו קצת מערבבים אותו עם משהו שהוא אהוב, אז זה משפר את המצב. אני הייתי מדברת גם ככה על הנושא של, כלומר, עצה שהייתי נותנת, זה לא להושיב את הילד לבד לאכול באופן כללי. כי ילדים הם יצורים חברתיים והם לומדים מחיקוי. ולכן כאשר אנחנו יושבים ואוכלים על ידם, אין שום דבר יותר טוב מזה מללמד אותם לאכול משהו חדש. ובאמת יש לנו מעין אינסטינקטים קדמונים כאלה לחכות, כתינוקות, כילדים קטנים, כפעוטות, לחכות את הסביבה שלנו, בעיקר כאשר מדובר על ההורים שלנו שהם המקום הבטוח שלנו, או אחים. ולכן אם מישהו מהאחים, ההורים, יושב ואוכל איזשהו אוכל שאותו פעוט עדיין לא רוצה לאכול אותו, וזה קורה שוב ושוב, יש הרבה יותר סיכוי שבאיזשהו שלב הפעוט יתבונן וינסה. אפילו שתקופה מסוימת יכול להיות שהוא יסרב לאוכל הזה, אחרי זמן מה, יש סבירות מאוד מאוד גבוהה שהוא בכל זאת יראה את כולם נהנים, וגם ילך לכיוון יושיט היד, אולי יתחיל בטעימה קטנה וכך הלאה, כן? ולא עכשיו לנסות לצפות מילד שלא, או שהוא לא רוצה מזון מסוים, או שהוא לא מכיר מזון מסוים, כן? ואז הוא בכלל לא רוצה אפילו לנסות לטעום אותו, כי מבחינתו זה חייזרי לגמרי, הוא לא מכיר את זה, הוא המוח הקדום, האבולוציוני אומר, לא, לא רוצה להתקרב לזה, זה עלול להיות מסוכן, כי אף אחד אחר לא אוכל את זה בסביבה שלו. אז זה משהו ממש שכדאי לזכור.
אז הנקודה ממש חשובה, כי אני נתקלת בהרבה הורים שמושיבים בארוחות את הילדים עם האחים שלהם. ואז אומרים, אוקיי, אבל הם רואים את האחים אוכלים מגוון. ובגילאים שאנחנו מדברות עליהם בפרק הזה, שזה גילאים צעירים, זה גיל 0 עד 2, עד 3 מקסימום, הדמויות חיקוי זה הדמויות של המבוגר, זה לא הדמויות של האחים, זה הדמויות התקשרות של הילד, שזה ההורים שלו. אז מה שחשוב זה שההורים ישבו, גם אם הם לא אוכלים את כל הארוחה, אבל אוכלים משהו מתוך הארוחה, זה עדיין הרבה יותר אפקטיבי מאשר ילד יישב ליד חברים בגיל הזה, או ליד אחים. יש לזה משמעות, יש את העניין של החברות, שפה, אבל במובן הזה של לעודד לאכילה מגוונת, זה חייב להיות הדמות של ההורה. או אם זה בגן, אז מטפלת, או זה דמות של אדם מבוגר.
נכון, נכון. נורא חשוב העניין הזה של דמות של אדם מבוגר. שוב, אנחנו מדברים על הגילאים המאוד צעירים, ולכן אני גם הרבה פעמים כשאני מנחה סייעות וגננות, אז אני אומרת להם, תקשיבו, אם אתן רוצות לעודד את הילדים לאכול משהו חדש, אחד מהדברים שאני מאוד ממליצה לכן לעשות, זה פשוט לשבת עם הילדים ולקחת מהצלח את אותה צלחת, את אותו הרכב בצלחת של הילדים, אפילו את אותה הצלחת עצמה, לא צלחת שנראית אחרת, אלא את אותה צלחת שהילדים אוכלים בה, את אותם כלי אוכל שהילדים אוכלים בהם, ולאכול את אותו אוכל שמוגש לילדים, וממש רואים הרבה פעמים אחרי תקופה מסוימת שיפור בהיענות של הילדים לאוכל של הגן, כי הם פשוט רואים את הדמות, אותה דמות נערצת, כן? את אותו מודל חיקוי, אוכל את אותו האוכל. כמובן, גם בבית זה יכול להיות בדיוק אותו הדבר, שההורים יאכלו גם את האוכל של הילדים, שהם רוצים לתת לילדים, וגם את האוכל של עצמם מול הילדים. וזו דרך לחשיפה למאכלים חדשים מול הילדים.
יש עוד נקודה שכש... הורה נתקל בילד שאכל מצוין ופתאום משהו משתנה שם, זה באמת מעורר חרדה ולחץ, לפעמים תסכול, ואז עוד לפני שהארוחה מתחילה, כבר באנרגיות של ההורה, בהתכווננות שלו לקראת הארוחה, הוא נכנס לסטרס, וזה משהו שמאוד משפיע גם על הפעות, כי אנחנו יודעים שגם בלי מילים ובתת מודע הם מרגישים. אז מה שאני מציעה במקרים כאלה לעשות, זה ממש להנמיך את את הווליום, נקרא לזה ככה, את העוצמות לקראת זה שיושבים לשולחן בבית. עושים את זה בצורה כזאת שלפני שקוראים לשולחן, מכריזים על זה שעוד מעט אנחנו הולכים לשבת ולאכול, וגם מה הולך להיות מוגש, ממש לפרט מה אנחנו הולכים לאכול, לנסות לעשות את זה בצורה באמת. בגיל כן. מאוד צעיר, כן, ולעשות כן, את כן. זה בצורה קלילה ונלהבת, ווואי, מה הכנתי לכם, ואתם רוצים לנחש איזה אוכל טעים יהיה לנו היום, או שעוד מעט תהיה הפתעה, משהו חדש שאני הכנתי במיוחד בשבילכם, וזה מאוד עוזר גם להורים בעצמם, לשים ברקע איזושהי מוזיקה רגועה, מוזיקה קלאסית אפילו, שאנחנו יודעים שזה משפיע על המוח, ואחרי כמה ימים זה הופך להיות כמו איזה קיו כזה, שישר מוריד את העוצמות, ומכניס את כולם לארוחה בצורה שלווה ורגועה. אז זה עוד משהו שאני מצאתי שהוא ככה עובד.
כן, כן. ממש, אני חושבת שזה זאת אחת הנקודות הכי חשובות, שקט סביב האוכל, וגם ההורה שככה לא יפתח ציפיות גדולות מדי, שיקרה פה איזה משהו שהילד יאכל בהכרח כמות מסוימת של מזון, או דברים מסוימים, אלא פשוט יניח לילד לעשות את שלו. הטבע בסוף עושה את שלו, אם הכל נעשה בצורה רגועה. כי אם יש שם סטרס, אין שום דבר שסותם יותר תיאבון מסטרס, ואז באמת כל מה שננסה לעשות לא יעבוד מספיק טוב. וילדים קולטים אותנו, יש להם רדאר רגיש ביותר, ולכן מה שהצעת זה באמת רעיון מעולה, ליצור איזה שהם כאלה רמזים שהתקשרו אצלנו במוח לשקט ושלווה. אז אולי לצחוק קצת לפני, אולי איזשהו שיר שמח, אולי איזושהי מוזיקה נעימה, ואז הילד זוכר את הנעימות הזאת, והוא רוצה להצטרף לארוחה, במקום שכל הארוחה תתחיל באיזה לחץ ומתח, וכל הסיפור מההתחלה כבר הרבה פחות יש לו סיכוי.
אגב, זה גם משהו שעולה במחקרים, שילדים אוהבים מזונות, בין היתר, בגלל החוויה שסביב, המזון שמוגש להם, אז באמת הקטע הזה של הפלייפולנס ולהקליל את האווירה, הוא תורם להם פחות לחשוש ולהיפתח, ואמרה לי פסיכולוגית, היא ציטטה איזשהו פסיכולוג, אני מאז מתנצלת שאני לא יודעת מי אמר את זה, אנחנו תמיד, גם בתור אנשי מקצוע וגם בתור הורים, שזה מאוד חשוב לנו להרגיש בעלי ערך ומצליחים, מול הילדים שלנו, מול המטופלים שלנו, אנחנו הרבה מאוד שמים על העניין הזה של שההצלחה תהיה אם הילד אכל, אם אנחנו עשינו משהו ובסופו של דבר קיבלנו תוצאה קונקרטית, ולמעשה אנחנו צריכים לשאוף ולהתכוונן להצלחה, שההצלחה צריכה להיות מוגדרת בתור זה שאנחנו עודדנו, חזרנו, התמדנו, כי זה לוקח זמן לדברים כאלה, זה דברים שהם קורים לאט לאט, הם מחלחלים לאט לאט, ואני חושבת שזה נכון מאוד. להסתכל על ההצלחה שלנו בתור התמדה, בתור חשיפה, בתור עידוד. אנחנו עושים את הכל כדי שבסופו של דבר הילד יגיע למצב שהוא אוכל מגוון, הוא לא חושש לאכול. אבל אם אנחנו בלחץ שזה יקרה כאן ועכשיו, ושהתוצאה היא מה שחשובה בטווח הקצר, אז אנחנו מפספסים. אני חושבת שזה עוד יותר מלחיץ, וזה גם בדרך כלל לא קורה ככה.
נכון, נכון, ולא חייבת להיות חוויית הצלחה של הורה, שצריך ככה להגדיר לעצמנו בחדש, מה אנחנו מצפים שיקרה, ומה שאנחנו מצפים שיקרה הרבה פעמים, זה משהו קטן, גם אם הילד הסכים ללקק איזשהו אוכל, או לקחת איזה מיני ביס, זה גם הצלחה, ולא עכשיו לאכול צלחת מלאה.
ובדיוק, נכון, כל צעד עכשיו, כל צעד נכון, קטן עכשיו.
נכון, בדיוק יש לי משפחה שהם בייעוץ אצלי, והילד פעם ראשונה אצל סבא וסבתא הסכים לטעום איזשהו מרק, ואז הסבתא, והוא התלהב, הוא אמר, טעים לי. אז אחר כך כשהוא התיישב, אז ליד ההורים, הסבתא אמרה, מרוב שהיה טעים לו, הוא רק טעם ולא לא רוצה להמשיך לאכול. אז כאילו ליד הילד היא בעצם הורידה לו את כל החוויה, אפילו שהוא ילד צעיר יחסית, אבל היא הורידה לו את כל החוויה, וכאילו ישר הראתה לו שהציפייה שלה הייתה שהוא יאכל את הכל, ואם הוא טעם אז היה פה כישלון, וזה ממש לא נכון. אז ממש להיזהר עם זה, בטח עם ילדים טיפה יותר גדולים, שכבר לגמרי מבינים מה קורה, אז גם להגיד להם, אבל לא אכלת את הכל, כאילו לא במילים האלה, כן? אבל בניסוחים האלה שהם מדגישים, ממחישים בפני הילד, שאם הוא ניסה, כן, ולא הצליח, אז זה נורא וזה מבאס, אז בפעם הבאה פשוט לא ירצה לנסות. זה בדרך כלל מה שקורה, כן? כי הוא לא ירצה לאכזב את ההורים, אז הוא גם לא ירצה לנסות בכלל, או את ההורים, או את הסבתא, או אפילו את הגננת לפעמים.
להפך, להגיד לילד כזה, איזה יופי שאתה טעמת בקצה הלשון. איזה יופי
נכון.
ששמת על השפתה, ממש ברמה כזאת אפילו.
כן,
זה
כן,
בסופו של דבר מה ש...
כן, למרות שגם פה הייתי נזהרת מלהיכנס ליותר מדי וואו, והתלהבות, וטעמת, והילד נבהל, כאילו. מה, לתת לתהליך להיות טיפה יותר טבעי, בלי לעשות איזשהו עניין גדול, לא לפה ולא לפה, זה הרבה פעמים מוריד את המתח בארוחה. ובאמת, גם העניין הזה של הציפייה שלנו, שיקרה שם משהו, ושכאילו בעיקר זה, אני ראיתי את זה קורה עם אנשים ש, שככה יש להם בהגדרה בראש, הם מצפים שילד יאכל כמות מסוימת או מזון מסוים, ולעשות מעין וי כזה על הארוחה, זה כמו משימה כזאת לתקתק את העניינים, כן? אבל כל העניין של לחשוף למזונות חדשים, צריך לשכוח את הרעיון של לתקתק את העניינים. מה שמשנה כרגע זה לא מה נכנס לפה של הילד ונאכל בכמות תזונתית, מה שנקרא, אלא יותר כל העניין באמת של החוויה הנעימה, של האווירה הטובה, של הזיכרון הטוב שנכנס ככה לזיכרונות של הילד, ומאפשר לו בפעם הבאה להמשיך ולהתנסות, עד שבסוף הוא ילמד לאכול את המזון החדש.
עוד טיפים שאנחנו יכולות לתת להורים בשלבים האלה באמת של ה... קטנטנים של הפעוטות, כבר מגיל צעיר לשלב אותם במשחק עם אוכל, בהכנה של אוכל, בהתאם למה שהם יכולים לעשות, אם זה להרבב או להגיש,
נכון.
או לבחור ללכת ביחד לסופר ולתת, פשוט לחשוף אפילו מבחינת ראייה, נניח ראו שכשילד רואה, לא קורא, אלא רואה ספרים עם תמונות של ירקות למשל ופירות, אז זה מעודד אותו אחר כך לטעום אותם ולאכול אותם. אז באמת הם מתכונים מאוד פשוטים. בטח ענת, יש לך המון רעיונות לאיזה דברים פשוטים אפשר להכין עם בני שנתיים. זה יכול להיות מטבלים, כן? זה יכול להיות גבינות עם כל מיני, עם טיבול בפנים.
כן, כן.
סלטות.
אפשר להכין מלא דברים עם ילדים צעירים, אפילו ילדים בני שנתיים, הורים הרבה פעמים מתפלאים, מה עם בני שנתיים לתת להם... לחתוך משהו, כן, תדעו לכם שכן, בגיל מאוד צעיר אפשר לעשות כל מיני משחקי התנסות כאלה במטבח עם ילדים, למשל אפשר לשחות ביחד, אנחנו בעונה עכשיו של הפירות הדר, אפשר לשחות פירות הדר ביחד, כן? ובמהלך התהליך הזה הילד נחשף לא רק לטעם שיוצא בסוף למיץ של הפירות, אלא הוא מבין איך נראה הפרי ומה קורה כשחותכים את הפרי. והילד מריח גם את הריח הזה של החומר האלכוהולי הזה, של השמן האתרי הזה שיוצא מהקליפה של התפוז, כן? כי כשלוחצים על התפוז וסוחטים אותו, אז גם יוצא קצת הריח הזה. וזה בסדר, כי זה חלק מהפרי, זה, כשאנחנו מקלפים תפוז, אז משפריץ לאוויר הריח של הקליפה שלו, שהוא שונה לגמרי מה שקורה בפנים. ולפעמים ילדים שלא מכירים דברים מסוימים, אז הם מאוד מסתגעים, אבל... כשהם יכירו שהריח הזה הוא רק מהקליפה, אבל בתוך הפרי מסתתר משהו שונה מהריח הזה, שהוא פחות אגרסיבי לאף, ושהוא טעים, ושהוא מתוק, ושהוא יש לו איזשהו ריח אחר, אז זה גם ההיכרות הזאת, עצם החוויה הזאת של להכיר את המזונות, ולהבין שיש להם אוסף שלם של, של בעצם ריחות, מראות, טעמים, וזה בסדר, וזה לא צריך להפריע לנו להתקרב. כי אני אתן דוגמה עם קלמנטינות, כן? משום מה, כשאני הייתי צעירה, כשהם מקלפים קלמנטינה בכיתה, אז כולם היו מתלהבים מהריח, זה היה ריח של חורף, ריח נעים, שמזכיר לנו זיכרונות טובים, זיכרונות של לטייל בפרדס ולקטוף בגשם פירות וכאלה. היום, כשילד מקלף קלמנטינה בכיתה, גם בני 25 אומרים לי, זה ריח מסריח של, של קליפת קלמנטינה. למה? כן? נשאלת השאלה, איך זה? למה שילד בן, ילד צעיר מהדורות החדשים ישנה את הריח של קילוף קלמנטינה לעומת הדורות הקודמים? זה לא שמשהו קרה במוח האנושי והוא התפתח למשהו חדש. לא, פשוט זיכרונות שקשורים לריחות האלה, כן? אז אם אנחנו עכשיו, כשאנחנו פשוט לומדים להכיר פירות וירקות ומאכלים שונים, ואנחנו מגלים אותם על ידי זה שראינו מישהו אחר אוכל, או שנגענו בעצמנו בפרי או בירק הזה, ואנחנו יודעים למה לצפות ממנו, יהיה לנו הרבה יותר קל בהמשך אולי לנסות גם לטעום ממנו. ולכן היכרויות, משחקי היכרות עם אוכל, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אפילו לדעת לקרוא למזונות בשמות, כן? בעיקר אנחנו מדברים על מאכלים שהם ככה קצת יותר אולי מאתגרים אותנו, שזה באמת פירות, ירקות, תבשילים שונים, מאכלי בשר, אלה הדברים שילדים עלולים להסתייג מלטעום אותם. אז אם ילד אף פעם בחיים שלו לא ראה איזשהו פרי, כן? יש לך רעיון? ילד לפרי שהוא פחות מוכר?
פרי פחות מוכר, קרמבולה.
אוקיי, אז נגיד קרמבולה, שזה דווקא דוגמה טובה, כן? קרמבולה זה הפרי הזה שיש לו צורה כזה של כוכב כשפורסים אותו. אז ילד שבחיים לא ראה את הפרי הזה, אז הוא עלול להסתייג. אבל אם, נגיד, החלטנו לעשות סלט פירות, ויש קרמבולה בסביבה שלנו, ואנחנו נותנים לילד את הקרמבולה, והוא מסתכל על הקרמבולה, ואנחנו קוראים לזה בשם, ואנחנו אומרים, הנה תכיר, זאת קרמבולה, בוא נחתוך אותה, בוא נראה מה יש בפנים, בוא נראה איך זה נראה, ואוי, תראה, יש פה צורה של כוכב כשאנחנו חותכים את זה. בקיצור, הרעיון הכללי של ה...
לסקרן ולעניין.
כן, לסקרן. נכון, נכון, צודקת, לסקרן, לעניין. וגם להכיר, זה לא משהו שבחיים לא ראיתי ועכשיו אני נדרש לאכול ממנו, אלא זה משהו שכבר נתקלתי בו בסיטואציות קודמות, אז הוא פחות מאיים עליי, ולכן יותר קל לי אולי לנסות ללקק אותו בהתחלה, או להריח אותו, ולהחליט האם אני רוצה להמשיך לאכול ממנו. או בפעם הראשונה להריח אותו, בפעם העשירית שאני נתקל בו גם ללקק אותו, ובפעם ה-20 אולי כן לקחת ביס קטן ולאכול, ואולי בפעם ה... 40, וכן, לפעמים זה לוקח הרבה מאוד זמן, גם ליהנות מהביס הזה, ואז באמת להתרגל, לאכול את הקרמבולה בתור פרי.
נאופוביה שבאה לידי ביטוי בגילאים יותר מבוגרים, לא כחלק משלב התפתחותי שדיברנו עליו היום, יש לה מרכיב גנטי, זאת אומרת, אחד מההורים או שניים מההורים, עדיין גם בתור אנשים מבוגרים, חוששים מלטעום מזונות חדשים, יכול להיות שהם במהלך ה... התבגרות שלהם, זה משהו שהשתפר, אבל זה משהו שמכירים אצלהם מילדות ועד בגרות, ויש לזה לפעמים גם מרכיבים נוספים לנאופוביה. יכול להיות משהו שהוא רגשי, יכול להיות חרדות.
כן, נכון, זה הרבה פעמים אנחנו רואים שהורים שבעצמם היו בררנים ולא כל כך הצליחו לטעום מאכלים, לאורך הילדות, אז הילדים שלהם הם גם כאלה. אני מניחה שזה יושב על כל מיני מרכיבים רגשיים, אולי קצת נגיעה בחרדתיות מסוימת, תווי אופי מסוימים, וגם יכול להיות שזה יושב על המרכיבים החושיים, שגם הם מאוד תורשתיים, למשל תחושתיות יתר, רגישות יתר למרקמים, לריחות, לכל מיני דברים. בסיכומו של דבר לא צריך להתייאש, ומאוד יכול להיות שאפשר לעבוד על רוב הדברים האלה, אז לא לקחת את זה כמעין גזירת גורל, כי בהחלט בהחלט יש פה מקום לעבודה על הנושא הזה, וגם אם ההורה היה בררן בתור ילד, זה לא אומר שהילד שלו חייב להישאר בררן. לפעמים הורים מספרים שהם נפתחו למאכלים חדשים, רק ממש בגיל, לא יודעת, 17, 18, 25, וזה לא אומר שהילד שלהם לא מסוגל לעשות את זה בגיל הרבה יותר צעיר. ובאופן כללי אני גם אגיד שככל שאנחנו ניגשים לטיפול בבעיות האלה בגיל צעיר יותר, ככה אנחנו רואים תוצאות יותר טובות. זאת אומרת, לא להגיע לטיפול בגיל 9 עם ילד בררן, כי הסיכוי שמשהו יזוז אצלו הוא הרבה יותר נמוך. כל שנה שעוברת בעצם זה יותר קשה. כלומר, אם הורים רואים שהילדים שלהם הם מאוד ככה מסתייגים ממזונות חדשים ומתקבעים על מגוון מזון מצומצם, אז כמה שיותר מהר לגשת לייעוץ אצל מישהו, בדרך כלל זה מישהי ולא מישהו, בדרך כלל זה מקצוע נשי, אבל לגשת לייעוץ, זה יכול להיות גם אצל קלינאיות תקשורת ומרפאות בעיסוק מומחיות לנושא, וגם אצל דיאטניות ילדים שמומחיות לנושא, ולנסות להבין מה אנחנו יכולים לעשות, וגם בלי קשר לייעוץ מקצועי, אפשר פשוט לנסות ולשחק איתם, ולהראות להם, ולהקריא להם ספרים, ולעשות איתם משחקי אוכל, ולבשל איתם, וכך הלאה, וזה בפירוש יכול לשפר את המצב בצורה מאוד מאוד משמעותית. ככה לסיכום, אנחנו נגיד שנאופוביה באמת היא משהו מאוד, שקורה לעתים מאוד קרובות, זה משהו שקורה אצל הרבה מאוד ילדים, ואנחנו לא כדאי שנתרגש מזה יותר מדי, לא כדאי שניקח את זה יותר מדי קשה ונגיד, ופשוט נתייאש מהר מדי, אלא בצורה נעימה ובאווירה נעימה, ועם הרבה משחקיות ועם הרבה כלילות, נמשיך להגיש לילדים את האוכל שאנחנו רוצים שימשיכו לאכול, או מאכלים חדשים שהם עוד לא מכירים, ובאמת לחשוף אותם, חשיפה במסגרת נעימה היא אחת הדרכים המועילות ביותר ככלל, לא להגיד זהו, הוא לא אוהב את זה, ופשוט להסיר את זה מהתפריט של הילד, ולעשות את זה כמה שיותר, את החשיפה ביחד עם דמות שהיא משמעותית, שנותנת דוגמה אישית טובה לילד, ולא לוקחת את הדברים קשה, ואת הסירוב לא כפגיעה אישית, לא להיכנס ככה למאבקי האכלה והאכילה. אלה דברים שמאוד מאוד עוזרים לנו לצלוח את השלב הזה של הנאופוביה, ולהמשיך ללמד את הילדים לאכול בריא ומגוון.
תודה, ענת.
תודה, יעל. אז תודה לכם, וכמובן, אם אתם רוצים לשלוח לנו שאלות, הודעות, יש את כל הפרטים במידע שמופיע מתחת לפרק בתוך האפליקציות השונות של הפודקאסטים. אז נמשיך ונשתמע בפודקאסטים הבאים. אנחנו היינו ענת דבור ויעל חן רביע. ביי.